טוב, עזרת השם. נכנסים קצת עכשיו למסע קצת יותר ארוך של המאמר דת אלוקים. כן, מאמר שיש בו באמת ככה הרבה נושאים גדולים וחשובים שמתבררים תוך כדי המאמר הזה. יחס של הרב להרבה דעות, גם בתוך עם ישראל וגם מחוץ לעם ישראל, ברור אל מול הוגי דעות בעת החדשה כמו קאנט ושפינוזה, ואל מול תהליכים שקורים בעת החדשה כמו של המהפכה או התפיסות הסוציאליות והקומוניסטיות מצד אחד, לעומת כל מיני תהליכים תרבותיים אירופאיים אחרים. אבל כמו שאמרתי, יש כאן גם הרבה בירור ובשל המאמר בתוך הקדושה עצמה, שהרב מברר בסדרי עבודת השם, התייחסות לדרכו של הרמב״ם ולעומת דרכם של חכמי הרגש בעם ישראל, ובהמשך יותר בבירור של דת אלוקים, ביחס בין תנועת החסידות לתלמידי הגר"א. ותוך כדי הדברים של הרב גם זה מבט היסטורי רחב על הרבה תהליכים שהאנושות עברה, וכל היחס היחס לאלוקים כפי שהוא התגלה באלילות, בדתות המונותאיסטיות, לתמורותיהם השונות, בתהליכי הכפירה. הרבה נושאים גדולים חשובים מתבררים תוך כדי המאמר החשוב שלנו, אבל נראה שעיקר התכלית של המאמר שלנו קשורה בכלל לכל המארג הגדול של המאמרים של כתבי הצאן, מכוונים נהל לנו דתי בעיקר ובמיוחד כלפי סוגיית התחייה המיוחדת של האומה הישראלית בעת הגאולה. אני קצת יותר אבסס קצת את מה שאני מתכוון לומר. המאמר שלנו הוא מאמר שבצורה ישירה מחולק לארבע חלקים. חלק הראשון בשלושה עמודים הראשונים, אולי עד תחילת עמוד קוף למד גימל, עד הפסקה העסק אידיאלי לחווה דרכי השם, שהוא מתעסק בצורה מאוד משמעותית בכל סוגיית תורת ההכרה בצורה כללית, איך בכלל נמנה תורת ההכרה ואיך היא מיוחסת להכרת האלוקות לדעת אלוקים. החלק השני שקצת מתחיל בעסק אידיאלי, אבל במיוחד אחר כך בפסקה ב' החדשה, מתעסק יותר בענייני האלוקות ומברר את כל היחס של אלוקות, של אלוקי לעולם, ממלא כל עמים, סובב כל עמים, עד כמה כזה שהוא שרוי בתוך כל העולמות, עד כמה יש צד מושב שהוא נשגע מכל העולמות, שזה פחות בתורת ההכרה, יותר בסוגיות האלוקות עצמם, שזה דבר שנמשך אדמות קוף למדעי עד לציטוט של התקדל וקדש מרבה. ואחר כך יש חלק שלישי של המאמר, קצר יותר, ממדע נפש עד סוף קוף למדבב, צור אמור דודלי, שמתעסק יותר בסדרי עבודת השם, סדרי עבודה השונים ואיך הם מכוונים כלפי עצמות האלוקית. והחלק האחרון והארוך, כשזנח ישראל טוב, הוא חלק שמתפרס על פני ארבעה עמודים שמתעסק בענייני התחייה הלאומית שלנו. וקצת מקביל, מי שזוכר את גם הצורה של הדקה, הרב הנזיר, ערך את ספרה של הרב, שאורות הקודש א' קשור לתורת ההכרה, אורות הקודש ב' קשור בענייני אלוהות של הטוב הכללי, אחדות הכוללת וכולי. החלק השלישי, ג' ד', עסוק בענייני המוסר ועבודת השם, וחלק ה' שהיה צריך הרב הנזיר תכנן להוציא, ובסוף להוציא בנימוקו כמו שמעיד עליו הרב יוחנן פריד, שכבר רצו להוציא את הספר, אור האורות הוא קרא לחלק ה', היה אמור להתעסק בענייני גאולתה של ישראל. כן, ובאמת אולי לפני, כן, אולי בזה גם הרב הנזיר וגם הרב יצר כאן אולי קצת שימשו את הרמב״ם במורה נבוכים, שגם הוא סידר את הספר שלו על פי אותם נושאים, שכל חלק א' של המורה נבוכים עסוק יותר בסוגיית תורת ההכרה והשמות, חלק ב' עסוק בענייני אלוקות של קדמות העולם, חידוש העולם, היחס של אלוקי כפי שהוא מנווה את נביאיו, והחלק השלישי עסוק במצוות ויותר סדרי ההנהגה שלנו. והרמב״ם בסוף חלק השלישי אומר שהיה ראוי להתעסק במדרגת האבות, שכל עינם היה להקים אומה שתקרא השם בשם השם תדעו. אחריו מתנצל שאין אחד כמותי יכול להדריך את ההדרכה הזאת. אז יש איזשהו כאן הגבלה סוף סוף של הנושאים המיוחדים האלה. מה שנהיה לי מיוחד מאוד, שכמו שאמרתי, שלושת הנושאים הראשונים עסוקים בסוגיות מאוד יסודיות של תורת ההכרה, איך בכלל מתבוננים באלוקות, ואחר כך בתוכן אלוקי, בעבודת אלוקים, אבל כל נושא ונושא מסתיים בסוף בזעקה שבשביל שהנושא הזה יהיה באמת פתיר, אין דרך אלא על ידי שיבת האומה לחיי הלאומים. כן, מה שנגיד בסוף החלק הראשון, הרב מדבר שדת הדרכים לא יכולה להיות אלא על ידי זה שיהיה עם כזה, שכן, שמתגלה באומה, בלאום שלם, כל מלואו ודעות ולתו, אז מחי וכל וכולי, זהו כוחו של ישראל, כן? וכמו שהרב אמר בשך, קוראי בשם שם שלום, קוראו של עיניים חולים, ושבעצם בהקשר מסוים זה כאן, רק על ידי זה שיש את האומה הישראלית, היא תיתן את הפתרון המהותי לכל סוגיית תורת ההכרה. אחר שהרב עובר, דבר בענייני האלוקות, אז בעמוד קוף למדי, לקראת סיום המערכה הזאת, הרב כותב, עכשיו הגיע הזמן שערי ישראל לתוזו והדרו, בין בשלילה להכרת אז וכולי, בין בחיוב, על ידי תאווה לקדקה שמותה בנפשה לאומית פנימה, ואותו דבר שהרב עובר אחר כך לדבר בדרכי עבודת השם, הוא נותן שם שלושה דרכים של הרגש והשכל והרצון, והרב מבקר את עבודת השם דרך הרצון, אז גם שם הוא אומר שזה מתגלה בזה שבתחיית האומה שהיא פועלת לדרכה, מחצית רב מחולל תנין, שם ממקי ים דרך לבוא גאולים, ועל זה הרב אומר, עם כל התהליכים המאתגרים בדרך עבודת השם הזאת, אבל זה נאמר צרור אמור דודי לי, אף מי שמייצר אומר לי דודי לי, כן, שזה בעצם עוד פעם הרב מחמת הדברים ל סדרי גולטה של ישראל, כן, שם נמכה גם דרך לעבור גאולים. אני מנסה לומר שהרב בעצם כל שלושת השירים השונים שלו, הרב רק מכוון שובל לקראת הנושא האחרון שהרב מתעסק בו בהרחבה, כן, מה היה סיבת ההתפרעות הלאומית שלנו, וחשב שיחה אומה לשוב לחיי הלאומים. אז בסוף הסוגיה של הרב כאן היא ממש בצורה מהותית מכוונת כלפי, דרך כל בעצם המאמר הזה הרב מסביר מה בכלל הבשורה הגדולה שמתרחשת בתחייה הלאומית שלנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה דרום. אז בואו נתחיל את הדברים מההתחלה. הרב כן פותח את השורות הראשונות בו, נקרא אותם כל חיזיון בין מוחשי ושכלי, הבא לצצב מצב של פגישה יחוסית אצל כל אחד שאנחנו משכיל, מהדמורי רגש או מחשבה שהיא כפולה, אחת שהיא שתיים, מצד עצמו של חיזיון ומצד תואריו המתייחסים אל הנושא העסקן ב... אלא נושא הסכן מאותן הדברים. מובן הדבר שבדרך העומד של המחשבה הרמה יהיה עיקר החשיבות של לקראת החיזיון תלוי בעצם עניינו. אני מחפש משתית הדף מקורות שיש לכם. יש לזה דף מקורות מיותר? לא, אני אומר זה. כן, זה מיותר כאילו. בסדר? מה זה? בסדר? כן, טוב, בסדר. הדברים שהרב כאן כותב בתחילת המאמר, זה בכלל, כן, ייקח הרבה הרבה זמן בקריאת העמודים הראשונים כאן, להבין שהרב בכלל מדבר אל הקדוש ברוך הוא, זה לכאורה הרב כאן מתאר אמירה כללית כזאת שנוגעת לגבי כל חיזיון בין מוחשי, כן, שולחן, כיסא, בית, ים וכולי, בין שכלי שקשורה לכל מיני דברים שכליים ורוחניים שאיתם אדם נפגש, שהרב אומר איך באמת איזה דברים הדברים האלה מורים בתוך האדם. הרב ככה בהמשך הדף הזה יתאר קומות לגבי קומות של התבוננות בתוך הדבר, זאת אומרת זה באיזה שלב ברור לנו שהרב לא מתייחס אל, אל כל חיזיון בין מוחשי ושכלי, אלא הרב מתייחס אל הקדוש ברוך הוא בעצמו, כמו שבעמוד הבא, בקוף למד א', מחשבה ראשית, סתם דבר אלוקים, היא מלבלבת, מרות שעד עכשיו, לעניות דעתי לא הוזכר ביטוי אלוקים, אלא כאילו זה, כאילו פתאום נהיה מובן מאליו, שעל זה דיברנו כל הזמן. ויש כאן איזשהו, כאילו, כתיבה של משל ונמשל, שהרב מביא משל מהעולמות הגשמיים, איך בכלל מתבוננים בעולם, ומהם הוא אחר כך כביכול מקיש אל איך מתבוננים בדעת אלוקים. אבל כנראה שאצל הרב זה, וזה לא כתוב ככה כאן במאמר, זה פשוט תוך כדי הדברים זועק את הדברים האלה, כנראה שזה אומר שזה לא משל ונמשל, אלא זה אותו דבר ממש. או כמו שהרב כותב באיסורים מרקים, שכל המחשבות וכל סיבוכי המחשבות מעניין אלוקי, מהם הם באות ואליהם הם שוות. כי קודם כל אנחנו מתעסקים כאן בכלל בשאלה, כמו שאמרנו, עצם צורת היחס, עצם צורת ההתבוננות. בעצם צורת היחס היא בצורה מהותית, נכונה, בדבר גדול ובדבר קטן. זה כל... צורה שדקה אדם מתבונן בין בדבר הניסה מכל שזה הקדוש ברוך הוא בין בדבר הפעוט מכל, ויש כאן אותה צורה התבוננות שנכון לייחס אותה לכל דבר ודבר. אבל אולי כמו שעכשיו הבאתי את הדברים שהיו בישור מרקים, ואולי אפילו קצת יותר עמוק, שבעצם כל דבר שאדם רואה בעולם הוא בעצם בצורה פנימית רואה את אלוקים, כי כל תופעה בעולם היא איזשהו שביב ו ניצוץ קטן מהדבר העליון, הכללי, שעוטב ומקיף את כל המציאות כולה, שהוא בעצם מפגש עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. לכן מלא שהרב בכוונה לא מאבחן בין המשל לבין הנמשל, לומר לנו שבעצם הסוגיה בכל דבר ודבר שאדם רואה זה בעצם מפגש של אדם עם הקדוש ברוך הוא. כי הרב כאן בצורה פשוטה, המסר שעולה מהשעות הראשונות, זה שכל תופעה שאנחנו רואים בעולם, עצם זה שאנחנו מדברים עליה, זה כבר אומר שאנחנו חווים אותה בצורה סובייקטיבית. בצורה סובייקטיבית, על פי כלי המחשבה המסוימים, ואולי המצומצמים שעומדים לערכנו, אז שאנחנו מתארים כל תופעה בעולם, אנחנו בעצם לא מתארים את הדבר עצמו, אלא מתארים יותר את צורת הספיגה שלו בכלי ההכרה שלנו, כן? שאני אומר על דבר מסוים שהוא בצבע חום ובצבע צהוב, זה ודאי לא הדבר הזה עצמו, אנחנו יודעים שאפילו, כן, ואני עכשיו נמצא מול מעיז פניי בפני כן, חוקרים מתנובים ממני, אז אני אשמח שרק ידקו אותי, אבל נכון, שאומר כאן צבע חום, אפשר לומר אולי היום עוד יותר גדול בצורה הכי פשוטה, שיש כאן את הכל חוץ מהצבע חום, כן? צבע חום זה הדבר היחידי שלא קיים כאן, שהוא בעצם לכן חזר אליי, כן? אז ברור שלא תיארתי שהשולחן הוא חום, אלא תיארתי שמה שמוקרן אליי מהשולחן זה הצבע החום, כן? ואנחנו יודעים הרבה יותר מזה, זה לא רק במערכות הצבע, אלא גם בכל מערכות החוש, שאנחנו אומרים על דבר מסוים שהוא מוצק ובלתי אוויר. זה ברור שהשולחן הזה, 99.9% ממנו, הוא ריק מוחלט. הוא ברור שהוא לא מוצק ולא עם חומר רציף, אלא המהירות של המערכת החושית, של תחושות הידיים שלנו, ושל בסיזות העיניים שלנו, לא מסוגלת להעביר מהר את האצבע במהירות בין כל החלל האדיר שקיים כאן ולהשיב אותו, כמו שילדים משחקים עם המאוורר כזה, והם צריכים לראות שיש בו זה, אנחנו, אין לנו מספיק את הבסיזות הזאת, אז אנחנו לא, שאומרים שהוא קשה, כוונתנו לומר שהאצבע שלנו היא לא מספיק פזיזה כדי לחצות את החלל האווירי שנמצא שם. זה נכון בין בחוש הראייה, בין בחוש השמיעה, כפתגם הסיני המפורסם, שאם יש עץ נופל ביער ואין איש שנמצא שם, אז הוא באמת לא משמיע קול. זה לא רק איזו שאלה תיאורטית, אולי לא משמיע קול, כי ודאי שכל מושג הקול קשור לתנוך האוזן שבנו, שיצר איזשהו אפשוש כזה של רעש, אז הרעש בכלל נמצא אצלנו בתוך האוזן, ואם אין את גלי הקול המופשטים, לא יודע אפילו מה הם, אם הם לא נפגשים עם התנוך האוזן, אז הרשרוש הזה הוא בכלל לא נמצא. אז לכן הרב כאן כאילו במסר היסודי של דברים, כן, דברים שבעת החדשה, אחרי טלטלות שהעולם עבר אחרי כל חשכת ימי הביניים, לאט לאט העולם הכיר עד כמה קצרה ידו מלפגש עם המציאות האובייקטיבית, והיה הרבה מבוכה בכל עולם המדע, שעל כל דבר פתאום הוא ספק, עד שכן חכמי אומות העולם, בצורה אולי הכי שדתית וסודרת, קאנט, סידר את הדברים, שכל מה שאנחנו מדברים, יותר מדברים על ממלכת האדם, על צורת איך האנושות, איך האדמיות, היא זאת שסופגת את כל המצוות בקרבה, ולכן אנחנו הרבה פחות מתארים את המצוות עצמה, ואתם מתארים את עצמנו, את מה שאנחנו סופגים מתוך המציאות. זה ניסוח אחד של הדברים, שכאילו ככה קצת עולה, שיש מושך חיזיון, שהוא נשאר עלום, ויש את תואריו, הם מתייחסים אל הנושא, לכוונה הסובייקט, כן, הסוג אותם דברים, עם כל התוארים שהוא שהוא בעצם יותר צורת היחס שלהם כלפיו, כלפי צורת הרגישות שלו, כלפי מרחב האופטי המסוים שלו, שיש צבעים מסוימים, את האולטרה סגול ואת האינפרה אדום, שאותם אנחנו בכלל לא רואים. יש בגיל שלי, אתם מכירים, יש אפליקציות כזאת, שהילדים שלי תמיד עושים אליי ניסיונות, של מגיל 30, 40, יש כבר גלי קול שלא שומעים, והם ככה מפעילים את האפליקציה הזאת, והם שומעים בקולי קולות, והם לא מאמינים שאני לא שומע כלום, ומה נעשה, אבל זה מאוד מאוד, מאוד תלוי בה, כן, אולי יש אולי יותר חרגות, אבל נראה שזה עובד על כל מישהו בגיל 30, שבעצם זה, הכל זה מושג יחסי לחלוטין. לכאורה, מה שאמרתי כאן, ומה שלמתיים כאילו לא כתוב כאן, זה דברים שלא הרב חידש אותם, אלא כל העת החדשה כבר זיהתה את הדברים האלה. אפשר, אם נדבר בניסוח אחר,
כן. איך קוראים את זה שהרגש המחשבה היא כפולה אחת שהיא שתיים ולא רק שתיים?
ולא רק השנייה. אני אסביר. וכשאנחנו שם לכאן, יש כאן סוף סוף איזו ידיעה עמומה, שאין לה כמעט רלוונטיות, שרק אומרת, ברור לי שהיה כאן איזה משהו מסוים שהציד בי את הרגשות המסוימות האלה, לא לחינם, שהסתכלתי לכאן, נוצרו לי צבעים ורודים ולבן וירוק, ושהסתכלתי לכאן, נוצרו לי דברים אחרים, אז אני יכול להקיש וללמוד שהיה כאן איזה משהו שאיני יודע עליו כלום, שאצלי עורר כאן את התחושות האלה, ועורר שם את התחושות האחרות, מה שבעצם כאן גם את האמירה הזאת אמר, שאמר שאני לא יודע כלום על האובייקטיביות, אבל אומר זה, הוא מביא את משל המערה שכבר אפלטון אמר, שאדם שנמצא בתוך, כן, בתוך החדר, בתוך המערה הזאת, נגיד בלשוננו, ויש לו כל מיני איזה מערכות חיישנים שיכולות לזהות דברים שהיו מחוץ למערה, אז הוא רואה אמנם כן, כל מיני גרף ככה של כן, משולשים עולים ויורדים, כן, והוא יכול לדעת שכנראה שיש עוד חיים מאחורה, אבל עוד חיים שמאחורה היא כנראה לא נראית בצורה של משולשים, אלא בצורה של דופק לב או דברים אחרים, לא יודע אפילו, אני מעולם לא ראיתי את מה שמצא מחוץ למערה, איני יכול לדעת מה זה הדבר הזה שבמערכות שלי מסומן כדבר כזה, ופתאום הופך חס וחלילה להיות, או לא יודע אפילו בעיניי מה זה אומר, שהופך להיות פתאום קו אחד רציף, אז אני יודע... לא יודע כלום עליו, אני רק יודע שיש שם משהו ששיקף את הדברים האלה, כן, זה כן, האחת שיש שתיים, הידע שיש משהו, אבל כל מה שאני אדבר עליו, זה כבר לא מדבר עליו, אני מדבר על הקטגוריות שהוא פועל בתוכי. אני אומר במקביל, זה לכן, כמו שהרב יאמר באיגרת מדלת, לא לקראת נשוב, זה דברים שכן, גם חכמי אומת העולם אומרים אותם. יש משהו שמצד שני נאמר עוד הרבה הרבה לפני קאנט, נאמר כבר אצל הרמב״ם ואצל חכמי ישראל, ניגון לכאורה עם אותה מסקנה, אבל מהקשר אחר לגמרי, דימו אותך ולא כפי ישך, וישבו חלפי מעשיך, כמו שהרב אומר, שכל התארים שאנחנו מתארים על הקדוש ברוך הוא, אינם תוארים עצמיים אליו, כי התוארים עצמיים אליו הם רק תוארי שלילה לך דומיה תהילה, אלא כל התוארים הם רק תוארי פעולות של איך הוא פועל בעולם. ובקשר מסוים זה כאן, אם נאמר שהרב כאן לא מדבר על המשל, אלא הרב מדבר על הנמשל, אז יכול להיות שבכלל מוביל אותנו לא לכל מיני הסתפחויות בתורת ההכרה שבאו מספקנות ומתוך הכרה שמערכות החושים שלנו קצת מתעתעות בנו, כן, שזה לא בא מתוך איזשהו עמדה של בלבול, אלא שזה בא מתוך ענבה נקרא לזה, שאומרת שהקדוש הוא בעצמו לולא ידעתיו היטיב, כן, גבעו שמע מאז, כן, גבעו דקה מדקיכם, וכל מה שאנחנו יכולים לדבר בלקות זה יותר רק על סדרי ההנהגה שמובלים אלינו. החידוש הגדול במה שאמרתי, שהרב כאן חיבר את המשל והנמשל ביחד במאמר שלנו כאן, ושהוא מדבר על אלוקים, הוא מדבר דרך כל חיזיון. שהוא מדבר על כל חיזיון, אז בסרט המדרגה הוא מדבר על אלוקים, שהוא לקח את שתי הסוגיות הלכאורה השונות האלה, את הסוגיה כביכול המדעית, ואת הסוגיה האמונית שהתעסקו בה גדולי הראשונים, וייחד אותם בעצם למבט אחד. לא בחינם בשתי הסוגיות האלה יש מתלכדת האמירה הזאת, והרב כאן בעצם במילים המיוחדות שבהם הוא פותח את המאמר בעצם סולל דרך למבט אחר לגמרי, למבט ששתי הדרכים שהזכרנו קודם, ודאי יותר הדרך הראשונה אבל גם כאן בדרך השנייה, המסקנה שאנחנו בעיסוק שלנו מתעסקים רק במה שהדברים האלה נוגעים אלינו, זה בא מצד חיסרון, מצד הגבלה, בין אם זה הגבלה מצד קוצר המשיג, כן, ותעתועי החושים שלנו, שלא נתנו לתפוס את המציאות כמו שהיא, כמו שמצד אצל חכמי אומות עולם, אצל קאנט, בין אם מצד עומק המושג, שהדבר שאנחנו עוסקים הוא עמוק עמוק מי ימצאנו, ולכן לא יחיה גבר שנין אלפין ליהול גורתה בחושבניה, אבל סוף סוף התיאור כאן תיאור דעבדי, שבדיעבד אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות, אין לנו מנוס אלא מלדבר רק במה שהדברים האלה נוגעים אלינו. הרב כאן, כל הניסוח של הרב בשורות הראשונות, ועוד מעט קצת יותר נחדד את הדברים, כמו שגם דוד ירבי קודם הדברים האלה, נראה שהוא לוקח את כל הדברים האלה ממקום דעבדי למקום לכתחילי, לשיטה לכתחילית שדקה הקדוש הוא מגלה את עצמו בעולם. יש שהרב בכלל התחיל את המאמר הזה, לא מהסובייקט, אלא מהאובייקט, כי הרב לא אמר כל... חש ומשכיל שהוא רואה דברים מסוימים, כן, ככה צריך להתחיל, אם היינו נמצאים בעולם הספקנות, או בעולם הצניעות, שדקו ראינו את המאמר, אז היינו מתחילים מהסולת, הרב כאן לא מבולבל, מתחיל מאיתנות ברורה מאוד, של כל חיזיון בין מוחשי, בין שכלי, הכוונה זה האובייקט, שהוא בא להתייצב במצב שבקשה יחוסית, הכל בא לא מלמטה למעלה, אלא מלמעלה למטה, וכשהוא שם זה, הבא להתייצב, מזכיר לנו את דברי חז"ל במסכת סוטה, ותתייצב אחותו מרחוק, שכל תתייצב אינו אלא לשון נבואה, שכמו שנאמר, והנה השם ניצב אליו, שבעצם יש כאן איזשהו תיאור של גילוי אלוקות, שהחיזיון עצמו, שהוא אחר כך, בין אם הוא קשור לעולם הגשם, בין אם קשור לעולם הרוח, שבא להתייצב בצורה של פגישה ייחוסית, אצל מי שסופג אותו, כל אחד שנזכיר, מיד הוא מעורר רגש ומחשבה שהיא כפולה, אחת שהיא שתיים. שהרב אומר, בהקשר מסוים את זה משהו מקודם, מאוד מאוד יצרתי מינימליסטיות למצד עצמו של החיזיון, שזה רק איזושהי ידיעה טכנית, קרירה, שאני יודע שיש שם משהו, אבל אצל הרב, גם בפרופורציות, זה נראה שזה, כאילו, השאלה של דוד היא במידה מסוימת בצדק, נראה שיש כאן ממש שתי ערוצים מקבילים של עצמו של החיזיון ושל תואריו המתעסים אל הנושא העסקה מאותם דברים, אבל המשפט הבא הוא המפתיע יותר מן הכל, כי הרב אומר, מובן הדבר, שבדרך העומד של מחשבה הרמה, יהיה עיקר החשיבות של יקרת החיזיון, תלוי בעצם עניינו, שבשאלה בין שתי המערכות האלה, של האובייקט והסובייקט, מה יותר יקר, מה יותר חשוב, אומר הרב, ברור שהדבר היותר משמעותי כאן, הוא תלוי בעצם עניינו, שדווקא האובייקט, כן, הדבר הראשון שמתעורר באדם, שזה בעצם המחשבה מצד עצמו של חיזיון, זה בעצם הדבר הקריטי, הדבר היקר יותר מבין שתי המערכות המחדות האלה, והרב כאן בעצם נותן הרבה הרבה אימון ביכול שלנו להיות קשורים גם אל עצמו של חיזיון, ולא רק כדי שהוא פרס לנחומים, ידיעה אווירית כזאת שאולי משהו מסוים זז ומונה שם. בכלל, כמו שהרב כאן גם בכלל מדבר על, כן, כל מיני, הוא חוזר על צמדים, בין מוחשי, בין שכלי, אצל כל חש וכל משכיל, וחוזר אחר כך בהמשך כל מיני לחוש והמוחש וכו' וכו', כן, שזה לכאורה שתי ערוצים אלה, שהרב אומר מיד הוא מעורר רגש או מחשבה, שהיא כפולה. האם הביטוי רגש או מחשבה זה עוד פעם קשור לצמדים שרגש קשור למוחשי ומחשבה קשור לשכלי, או שאולי יכול לשאב כאן מתחס אלה, בדיוק על שתי התופעות שקיימות, אל עצמו של חיזיון יש את עולם שנקרא עולם הרגש, ותוארם ומתייחסים יש את הדבר שנקרא כן, עולם המחשבה, שהוא יותר קשור אל התוארים ומתייחסים. רק כאן תוך כדי הדברים גם כיוון אותנו ורמז לנו באיזה צורה כן אפשר לעורר את הזיקה אל הדבר עצמו, ושזה דרך מערכה שלמה שנקראת עולם הרגש. שעולם הרגש, כמו שבתיקוני זוהר, שאף על גב דלת מחשבה תפיסה בי, אבל ראו את הדלי בתפיסה בי. יש כאן איזושהי תנועה שמיוחדת שצריך להבין אותה, צריכים גם לעמוד על ערכה, שהרב כאן לא בא, וכל עניינו של המאמר בהמשך הוא כמובן מאוד מאוד לא להתיימר את עולם המחשבה לכוון כלפי העצמות האלוקית. כמה הדבר הזה מסבך, כמה הדבר הזה מזיק אם אדם מתיימר לזהות בין עולם המחשבה שלו לבין העצמות האלוקית, שהדבר המסם הזה פוגע בכל הכיוונים, גם את האלוקים זה מגשים ומקטין אותו למושגי המחשבה של האדם, גם את האדם זה משמים ומרוקל מתוכן, כי הוא מתעסק בדברים שמופלאים ממנו, שמרוקים אותו מתוכן, ועוד רק נבין לו הדבר הכי כואב, שזה גם מעילה בתפקיד של לשמה נועדה המחשבה, שהיא נועדה בדיוק בשביל דווקא סדרי הגילוש של הדברים. עוד רגע אנחנו נסביר את מה שאמרתי, אבל רק אני אומר, אבל זה לא סותר שיש משהו שמלווה את כל המחשבה עסוקה לגמרי רק בעולם הסובייקטיבי, רק בעולם הגילים שלנו, אבל יש את הכוח המעמיד שנותן את המשמעות, והיא נמצאת בראות הדליבה, והיא נמצאת במקום העמוק הפנימי הזה של אותו רגש עליון, שהוא זה ש נותן את התיקוף, נותן את היקר לכל המערכה שבה האדם עסוק. אז בשביל זה אני רוצה קצת, רק להרקתי את המירה כללית כזאת, אני עכשיו ככה קצת יותר בנחת, ננסה להבין את הדברים הגדולים שהרב כאן אומר, ואיך הרב הופך סוגיה שהיא לכאורה, כמו שמעתי באומות העולם, סגנה בסוגיון אחד ובקושה סוגיון בסוגיון אחר, אבל בין כך ובין כך היה יכול להישמע במשהו דיאבדי, איך היא הופכת למשהו לכתחילאי של חלק מסדרי התגלות שם השם בעולם. איך? עכשיו, כל זה קשור, צודק. עוד דבר נוסף שאנחנו צריכים עוד להבין, שהרב אומר, כדי להיות קשור לקראת החיזיון, וקודם הרב מכנה אותו כרגש. עכשיו הרב מכנה אותו גם בעוד דבר נוסף, שהוא לא בדיוק רגש, עוד מעט נבין, אבל הוא מסייע מאוד מאוד לרגש, שזה בדרך האומץ של המחשבה הרמה. שיש איזושהי צורת התבוננות מיוחדת, שנקראת דרך האומץ, שהיא זאת שיוצרת את המבוא, אל עצמו של החיזיון, כן, שלכן אתה צודק שגם את הדבר הזה, גם אותו נצטרך להבין כדי להשלים את התמונה היסודית הכללית של הדברים. כן, רצית לב?
אני אומר, הדבר
הזה
שאני
חושב,
זה לא את ההוא, לא את הדברים צריכים את הקדוש ברוך הוא, תופסים את איך הוא פעל עלינו, בגלל שהוא פועל עלינו, זה תלוי מי אני. זאת אומרת, אני ואתה לא נחווה אותו דבר. כל אחד יש לו סובייקט אחר. שהאובייקט הוא אחד, אבל סובייקט עם כל מיני, השונות בינינו תיתן חוויות שונות לגמרי.
לגמרי?
אני אחוש ששקיענו גם אחרת מאשר הרב יחוש.
כן, נכון. וכל זה עוד מעט נמד קשור למחשבה השנייה. והרב אומר, ואם כל זה, יש כאן איזה משהו מאוד עמוק פנימי, שקשור אל ההוא, ששם כן אני ואתה קשורים לאותו דבר.
זה רמה, זה מה שאנחנו קוראים היום, התודעה. כל הדברים שהם ככה, יותר העני שלי.
לא, אני חושב שהביטוי דווקא כאן, המחשבה הרמה, שהוא קשור, עיקר חשוב, יהיה קשור לקראת יהיה קשור לעצם עניינו, דווקא הרב אומר שיש משהו במחשבה הרמה יותר, שהיא דווקא מתנסית מעלה. אני טוב, אני אלעת, בוא נראה את הדברים. כן, אז, כן, כן, כן.
כן. הדוגמה של השולחן.
כן, נכון.
מעריכות שאין דבר, הכל סובייקט.
הכל בהכרה שלנו סובייקט. אבל אנחנו לא רכים עולם של הכרה. יש גם, יש בנו מדים אחרים, חוץ ממדע הכרה השכלית שלנו. הכרה השכלית שלנו, שבנייה מאוד מאוד, גם למערכת החושים, גם למערכת הכרתית, היא כולה סובייקטיבית לגמרי. וזה טוב שככה, אולי אתה עושה לא דעבד, אלא לחצחיל לשמחתי שככה. אבל זה עושה אותו, אתה יודעת אותי, שבתוכנו יש גם מימד התקשרות אחרת, שגנות בקרבנו, והוא זה שנותן את כל התיקוף לכל המחות האלה, נותן את המשמעות שזה לא יהיה רק איזה משהו שבאמת כל העולם הספקני, הפוסט-מודרניסטי מאוד מצוי בו, טוב, אז בעצם כל אחד אחד, איש, איך אומרים, איש באמונתו יחיה ככה, יש ביטוי כזה, כל אחד אחד חי את הגישות שלו. לא, יש גם איזה מימד עומק שנותן את היקר לכל התהליך המיוחד הזה, והוא קשור, הוא קשור לעצם עניינו. אז בואו לאט לאט נסביר את כל המבט שהרב כאן אומר, שכמו שאמרתי, שהרב כאן את הדברים האלה כותב מתוך עוצמה אדירה של ודאות. כן, את הדברים האלה ככה, ממש ככה בקצרה, נראה כאן, כאן דרך המקורות. הרב כאן באגרות א', כן, מדבר, כל האגרות שם לפני כן מדברת על זרע אברהם או אבי, תהליך גדול שההיסטוריה עברה, מתקופה של עיראות לתקופה של אהבות, מתקופה של אהבות לתקופה של עירה, תקופה של עירה לתקופה של אהבה, ולא, לא נערך בזה, ציר היסטורי שהרב ככה סוקר בו את כל המבט ההיסטורי, רק הרב ממקד מאוד שהבשורה של עם ישראל זה בחירת היחס לקדוש ברוך הוא כיחס של אהבה, זרע אברהם הוא אבי של הסימפתיה העמוקה של הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא. ועל זה תוך כדי הדברים, אז הרב אומר, אני קורא כאן, לא בקור אחד, בקור שלוש, סליחה, כן, אומר הרב, שעל סופי אהבת השם במילואה, פתרה בנוגע מחיה באחדותה, את כל אבות הסבות הפרטיות, בפניהן גבורה חן ויופי צד ומשפט, זהו כמובן תלוי, כל שלא יותר מקור אהבה עליונה, כל שלא יותר יותר את כוחה מקורי, לא בגדים שאולים, כי אם מכיפי ומעינו. והרב אומר, כל מה שהוא בא מצד הכר הנושאית הכללית, אינם שאולים. הם שרים לנו כמו לכל העולם. אבל שהנושאות לא תוכל לתת, אהבה אלוקית עליונה, קבועה בהיסטוריה של אומה, כחוט השני מקיף את כל השאלה, ראשית גזעה ליותר ויותר, דבר זה לא נמצא בנושאות. עוד נת נבין, שהנושאות קשורה למחשבה השנייה, לכל ההכרות האנושיות. אבל יש משהו מיוחד שבו ונפלנו אני ועמך מכל עם אשר פני האדמה, שהוא קשור אל סוד אהבה אלוקית. אני קורא בה, אמרתי לה, כן, בעמודה השנייה, באמצע מקור שלוש. שהרב אומר, על כן הוא צריך לזה דווקא כוחה מקורי. זה תמיד זבננו עומדים תשעים על פתח קרקע, אור ישראל קרוב מאוד להיגלות. איננו עומדים, שאלה נדלג לשורה מערך ה-12, איננו עומדים למעלה מכל היאושים. אפילו היותר מגועצים ונעים, אינם רק טיח תפל. אפילו השירה אל קאנט, אינה חובקת אפילו את החלק היותר קטן מעוזם של ישראל. הרב מנסח את כל התפיסה של קאנט, שלכאורה צריך להבין, קאנט באמירה הזאת שלו יצר איזשהו קרקע מאוד יציבה, לעולם מדעי שהיה לפניו, נמצא במבוכה נוראית, עם ספקנות נוראית שעברה דרך דקארט ויום וכל מיני כאלה שבאמת שעירו כל חלקה טובה וניפצו כל איזשהו ודאות. וקאנט באמת בהקשר מסוים הזה זכור לטוב שהוא אמר תירגעו, גם אם את האמת האובייקטיבית אתם יודעים בספקות, תירגעו שלפחות יש את מה שאמרתי ממלכת האדם, ושם אפשר לדבר בוודאות ברורה מאוד שבעולם האנושי זה חום וזה קשיח וכו' וכו'. וכשהם שם לכאן יצר קרקע יציבה. הרב אומר קאנט עם כל האחר של כמותו כלפיו הוא ייאוש מגועץ. בסופו של דבר הנחת היסוד היא שאין אמת. ולעולם לא נדעת האמת, אלא הוא גייץ אותה בצורה מאוד מאוד יפה, שבעצם הוא הציג אותה בצורה כזאת, שבוא נתנחם באשליה של סובייקט שלי, ונפוך אותה להיות מערכה בפני עצמה. הרב אומר, לא לשם האומה הישראלית כוספת, זה ממש, האמירה של קאנט היא רדודה מאוד, אני בא לומר את זה, כי גם הרב רומז כאן באיגרת שהוא כותב לאליסנדרוב, שהוא הבין את דברי הרב מר דת אלוקים, יופי, הנה, הרב הצל גם הוא שחזר את הדברים של קאנט. והרב אומר, לא, לא הבנת אותי. אני לא רוצה לשוב לקאנט. ממשיך הרב אומר, אמת הדבר, שמאז מעולם ידענו, כאילו, הרב אומר, אני לא בא לחלוק על המסקנות התודעתיות של תורת ההכרה של קאנט, שבוחנת הכל בצורה ההכרתית. וזה אני לא צריך את קאנט, כמו שכבר הזכרנו, זה דבר שכבר הראשונים בעם ישראל, ואפילו לא רק חכמי השכל כמו הרמב״ם, אלא אני מזמירות, זה כמובן פיוט פנימי, רזי, סודי, שגם הוא מדבר בשפה הזאת של דימו אותך ולא כפי יש לך. אמת הדבר שמאז מעולם ידענו, ולא אותו נקד שגלה לנו רזה, שכל הכל תנשות עניין סובייקטיביות יחסיות. והרב בכוונה עכשיו משתמש במושגים הקבליים, מה הכוונה? אומר הרב, זוהי המלכות, בחינת כלי דלת למגמר כלום, או בביתים אחרים נקראת, בכנסת, הירח, המקבלת מאורות, וכל מסוים שנותנו הכל תלוי בזאת. זאת זה עוד ביטוי נוסף למידת המלכות. שמידת המלכות, הכוונה, אני כבר עכשיו אגיד כי זה מאוד יהיה משמעותי לכפי המשך, שהקדוש הוא גילה את עצמו בעולם בהרבה הרבה גילויים. הרבה גילויים שבאו כפטיש שפוצץ צלע מאור אינסוף, שמגלים את אור השם בעולם, דרך מידת החסד, דרך מידת הגבורה, ועוד הרבה הרבה מידות שהם בעצם סדרי האידיאלים אלוקיים, שהולכים ומכוונים אל גילויים בתוך סדרי העולם שלנו. כל הדברים האלה, יש גם בסוף את המידה האחרונה, שהיא מידת המלכות. שמידת המלכות היא לית למגמה כלום. היא לא תוכן אלוקי עצמי, אלא היא צורת הספיגה של התוכן אלוקי. שהאור אלוקי, עם כל הגילויים השונים שלו, יש תוכן נקבי, תוכן מקבל, שסופג את כל האורות האלה לקרבו. אני חייב לומר, מלכות זה גם מלשון כמו מלך שמגייס את כל הכוחות שנמצאים סביבו, מגייס אותם ליצור איזושהי מערכה אחת שלמה סביב אותם, אבל מידת המלכות היא גם מלשון להימלך. הכוונה היא מתרגמת את כל המדרגות האחרונות הגדולות האלה, מתרגמת אותם לכלל העתקתם למערכת אחרת. וכמו שהנפש חיים אומר, שכל מידת מלכות של עולם עליון, היא הופכת להיות הכתר של עולם שנמצא מתחתיו. בהקשר המיוחד הזה, לכן בעצם מידת המלכות היא בעצם, כמו שהרב גם מכנה אותה כאן, ירח, כמו הירח שהוא כולו מראה, כולו שיקוף של החמה, אבל יש בו איזה משהו מאוד מאוד מיוחד, שמראה איך אור החמה משתקף באור הלבנה, איך הוא משתקף? בכלי ספיגה, וזה בעצם מחולל עכשיו סדרי גילו שלנו, והרב אומר, זה תמיד ידענו, שבזאת אני בוטח, מה שנדן לאדם ביטחון, כי הוא קשור למידת המלכות, כי כל מה שהוא מדבר, בכל המדרגות שמצאות מעליו, הוא תמיד מדבר עליהם דרך מידת המלכות, כל מבקש השם ילך לאול מועד, אול מועד זה גם ביטוי שקשור מידת המלכות, הכוונה, אדם רוצה לדבר בקדוש ברוך הוא, הוא תמיד מדבר בו דרך צורת ההתרגמות שלו, צורת ההיקלטות שלו, בספירה המיוחדת הזאת שנקראת מידת המלכות, שעניינה היא לתרגם או להעתיק את אור אלוקי אל כלי קליטה כן, סובייקטיביים. אבל מישהו מגזל לי, שאותה יוכלים לסר דתה מלא ישראל, יוכל לסר דתו, משהו על כוחנו יותר רם, על כל אף פי שלפי ערכנו, הוא כמי שאינו. תראו שם תשמעת, אבל דענו שאי אפשר אחרת, כי אם הכל ממנו, אין לנו מדברים, ולא חושבים אפילו מקום קורות, אבל, במה שאנחנו שואלים אותו, כבר הכל חי וקיים עד עד. זה אולי משפט קריטי, מה שאף כאן אומר. זה נכון שבשפה שלנו, אנחנו לא מדברים על עצמות אלוקית, ולא על העולם אובייקטיבי. אנחנו מדברים רק איך זה נקרא בעולם הסובייקטיבי. אבל בעצם זה שאנחנו לא שוללים אותו בצורה עמוקה פנימית, כבר, במה שאנחנו שומעים אותו, כבר הכל חי וקיים עד יד. בזה סוף סוף אנחנו נותנים לו את המקום לנכוח בתוך כל המערכות המיוחדות שלנו. ולכן, כמו שאב כאן אומר, זה הפער האדיר בין קאנט שחי עולם סובייקטיבי מתוך ספקנות, לבין מה שהאומה הישראלית חיה את העולם הסובייקטיבי מתוך ודאות פנימית שאנחנו בלויים בתוך האור האלוקי. אנחנו לא נדבר עליו, כי כל דיבור יקטין אותו, וישר יתרגם אותו לכלים המלכותיים הסובייקטיביים שלנו. אבל מה שלא נשלל אותו, בזה כבר ניתן לאור האלוקי הגדול הזה לעטוף אותנו. וזה הרב אומר, כי אנחנו קשורים אל הקדוש ברוך הוא עצמו, כי אנחנו זרע אברהם הוא אבי, כי הקשר הוודאי בינינו הקדוש ברוך הוא התשתית היסודית שעומדת ביסוד החיים שלנו. ולכן הרב מסיים אומר, לא לכאן תשוב, כי אם לים סוף, לסיני, לירושלים, אברהם, משה, דוד, עקיבא ורשב"י וכולי וכולי, שהם אלה שבעצם כל הזמן מעוררים את התנועה לאוצר הגדול, וכבר נמצא באוצרון מוצא יותר שלמה, יותר עלונה, והעיקר יותר אלוקית. זה ההבדל שבין האפס והכל. אז אני קצת רק, קודם כל, רק הבאתי את הרב כאן, רק קודם כל יותר לבסס, שהרב כאן לא בא לשחזר את קאנט, אלא במידה מסוימת אפילו קצת בא באיזשהו התייחסות, שהוא ראה בקאנט משהו מאוד מאוד עלוב, ומשהו מאוד מאוד ליהודי, ובצורה עמוקה פנימית היא מלאה בהרבה ודאות. אבל אני כן בא להסביר על מה כן הרב כתב בכל השורות המחדות שלנו, שהוא במידה מסוימת יהפך להיות התשתית לכל דברי המאמר שלנו. אז על זה אומר כאן הרב, אני מתלבט מה יהיה סדר הדברים, אבל אולי נראה לי שנתחיל קודם כל פנקס י"ג ק"ז, שזה משהו יותר רגוע, ושם נראה את הדברים בצורה יותר מדויקת בקובץ א' כ"ט. אומר הרב, אני רואה שהמילים הראשונות כאן קצת חסרות, אבל זה אמור להיות משהו כזה שכל מה שאנחנו יודעים מכל דבר בעולם הוא כמה סובייקטיבי, אומרת כל מה שאנחנו למדים לדעת, אפילו מוחשים או רק ביחסם לנו, שאנו בטוחים, אלא שאנו בטוחים שאותו היחס עצמו הוא לכללות המין אנושי. אפילו אנחנו יודעים גם כן דברים שמתחסים רק לחלק מני אדם כשפה ודת וכל וכל מושגים מוכנים, שעוצרים אותם כפי הטבע, שאנו יכולים יצא על סרט סרט לקריא בהם, שהוא מתפשט על כל המינושים בבירור בעיקר הדברים, ועוד קרוב הדבר, שמשל גם כן הרבה ממחב יותר חם אנשיות, כי אם בכל. הרב אומר, זה נכון שכל מה שאנחנו סופגים, זה קשור לעולם הסובייקטיבי שלנו, איכשהו נפגש איתנו. אבל כבר הרב אומר, מקדם אותנו שתי שלבים חשובים. אבל העולם הסובייקטיבי שלנו, אנחנו יודעים שהוא לא רק הסובייקט האישי שלי, אלא יש דבר כזה שגם נקרא סובייקטיביות כלל אנושית, שכל המין האנושי ככה חווה את הדברים. זה שבכלל אני יכול לבוא בשיח עם אנשים אחרים ולדבר איתם, ושאני אומר להם לא יהיה כמו מגדל בבל, שאני אבקש פטיש ויתנו לי מחרשה, אנחנו מדברים אותו דבר, זה בעצם אומר שיש גם מושג כזה, זה כבר איזושהי הבשלה קצת יותר עמוקה, שיש מציאות אובייקטיבית שנקראת העולם הסובייקטיבי. שהעולם הסובייקטיבי, כמו שלכן קראתי קודם, הוא לא איזושהי תאונה שבמקרה אני התלמצות עצמה חווה, אני עיוור צבעים, אז אני רואה את הדרך סדרת הצבעים מסוימת הזאת כאן. זה שכל האנושות ככה מדברת בדבר הזה, זה כבר אומר שיש כאן איזה משהו יותר איתן, יותר כללי, שקשור למערכת המערכת הסובייקטיבית הכלל האנושית. זה עדיין, את הדבר הזה נראה לי שהאדם כאן יסכים גם למשפט הזה. משליך מזה הרב עוד אמירה קצת יותר מוזרה, אומר הרב, ועוד קרוב הדבר שמתשת גם כאן הרבה במרחב יותר רחם אנשיות, כי אם בכל, כן, אומר הרב, מלא הדבר מסלם הזה, אני מרגיש כאן, חבל שאין לי את המקור עצמו, אני מרגיש שכמה מילים, יש לך את המקור עצמו? איפה? כן, אז אלא שם בתוכים שייחס עצמו לחלוט הם אנושי לפעמים אותו, הם עובדים גם צברים שמתחסים רק לחלק בני אדם, פעד לכל חומן המשגים האחרונים שנוצרים כפי הטבע שאנחנו מצייר, שהוא מתשת על כל המנושי בירור דברים, ועוד קרוב דבר שמתשת על גם כל אחד יותר חב אנושיות, כי אם בכל מקום שהשגה ושכל הנערך כהשגה ושכל שלנו נמצא, וזה יכול להיות בחלק גדול של המציאות. הרב כאן אומר משפט שחבל שלא מוזכר כאן, שהרב אומר שזה מחב הבטח המנושיות, כי בכל מקום שהשגה בשכל הנערך כהשגה. זאת אומרת, זה לא רק הסובייקטיביות האישית שלי, או הסובייקטיביות של המין אנושי, אלא סובייקטיביות הרבה יותר רחבה שקשורה לכל מקום שבו יש הכרה. מה הרב מתכוון? איזה מקום יש בו הכרה אם הוא לא מצד המין האנושי? אלא שהרב כאן בעצם קודם כל מרומם אותנו להבין שהמושג הזה שנקרא סובייקטיביות הוא אובייקטיבי. הכוונה הוא סדר אלוקי שאותו הקדוש הוא טבע בעולם. מה שרמזתי מקודם, יש איזשהו מימד שקדם לעולם שנקרא מידת המלכות, שנקרא צורת גילוי אלוקי בצורה כזאת שהיא הצורה שאחר כך גם המין האנושי ולאורה גם כל פרט ופרט יראה אותה. מה שבעצם מכוון לומר שזה בכוונת מכוון תחילה, שהקדוש הוא בכוונה חולל צורת הסתכלות מיוחדת כזאת. או במילים אחרות, אם אנחנו באים מתוך עמדה של אמונה, אז אנחנו רואים, זה שאני רואה את המציאות דווקא בצורה כזאת ולא בצורה אחרת, זה לא במקרה קרה, כי ככה הקדוש הוא רצה שאני אראה את המציאות. לא שאני אראה את המציאות, שכלל האנושי יראה את המציאות, ואולי בגינה שבגלל יהיה גם גילוי מיוחד אלוקי, שנקרא צורת ההכרה המיוחדת הזאת. הוא אשר כתב הרב בקובץ א', כפתת, אני לא מאמין שזה כאן, יש לזה כאן, כן, במקור 6, בני אלוקות, הכל יותר נמשך למימד העניינים במצב הנפש שלנו, מה שהוא מתייחס אל העולם החיצוני. חיצוני אצל הרב הרבה פעמים הכוונה לא חיצוניות אלא אובייקטיבי, כן? זאת אומרת שכל בני אלוקות, אז הרבה יותר זה, איך זה נספק בנפש שלנו, מה שהדברים נמצאים מחוץ לנפש שלנו, הכוונה בעולם האובייקטיבי. אלא, כאן המשפט הכי חשוב, שיש ערך ידוע של יחס, מה שמד נפשנו, ותום מצוותיו ופני פעולתם מתחסים אל עולם ההוויה כולה. וההוויה היא בקרבנו פנימה, אולי עוד יותר ממה שייחוץ לנו. כשאנו תלים מתעלה ההוויה כולה, אולי הרי גם אנו מתעלים. הרב כאן אומר את המשפט הכי חשוב, שההוויה בקרבנו פנימה, אולי היא אפילו יותר מה שחוץ לנו. או במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות כולם, כי הוא רצה לגלות את מידת המלכות. רצה לגלות אותו כפי איך שהוא מתגלה בצורה של איך מתייחסים אליו מבחוץ. איך מקבלים את האור האלוקי בעולם. ובהקשר המיוחד הזה, כל מה שהקדוש הוא ברא בנו, חושים שבכוונה רואים את העולם בקצב מסוים, בתחושה מסוימת עם כל הציבוריות שלה, זה הכל היה עצה אלוקית מראש שלשם היא כיוונה את עצמה, כדי לגלות את הדבר המיוחד הזה שנקרא ממלכת מידת המלכות, שהיא בעצם ממלכת עולם האדם. לא תאונה קרתה כאן, שלצערנו לא החמצנו לראות את המציאות בצורה אובייקטיבית, אלא יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. כל העולמות כולם לא נבראו אלא כדי שבצורה כזאת תראה המציאות. כן, משל, למה הדבר דומה שאני אוהב להביא, לא יודע מישהו מכם, כן, וכדי שלגילוי נאות, לא שעוד אחשדו בי, אני פשוט בעיר דוד פעם אחת ראיתי סרט תלת ממד, אז מי שיודע, אתה נכנס סרט תלת ממד, אם אתה לא לובש משקפיים, אתה רואה המון המון אורות ובלגן, לא רואה כלום. ואז אתה לובש משקפיים, ואז פתאום, וואו, אתה רואה פתאום את ירושלים, את יפרתה בבית שני, רואה אותה, או בכל סרט אחר, לא משנה, אבל בואו לדבר בחיוב, רואה אותה בצורה מלאה מאוד. עכשיו, יש מישהו שאומר לו, תקשיב, אתה, מה אתה סובייקטיבי? מה אתה רואה את המשקפיים האישיים שלך ואתה מעוות את העולם האובייקטיבי? אני רואה את הסרט בצורה האובייקטיבית שלו ללא משקפיים, אבל זה ברור שכל מי שחולש את הדבר הזה חולל אותם בשביל שיראו אותם דרך המשקפיים האלה. אז המשקפיים האלה הם לא איזשהו שיבוש של הדבר, לשם הכל מכוון, שאת הכל יראו דרך המשקפיים האלה. מה שהקדוש ברוך הוא יצר בנו, שאנחנו נראה את הכל, כאילו, זאת אומרת, היה הקדוש ברוך הוא יכול ליצור עולם שנראה רק, נגיד, אם העולם האובייקטיבי זה גלי אור כאלה, לא יודע, מופשטים כאלה, ואנחנו נראה רק את גלי אור מופשטים, אבל אז לא נראה את כל הצבעוניות, ואת כל היופי, ואת כל ההדר, ואת כל החוויות בין הרוחניות, בין הגופניות המוחשיות שקיימות כאן. אז כל הממלכה הזאת שנקראת ממלכת האדם, שהיא מלכת גילוי שם השם בעולם, הייתה נהדרת מן המציאות. בהקשר מסוים לכאן, ענייננו הוא דווקא כן להידבק בסובייקטיביות יותר במשלדות, כי זה רצון השם. לא כי אין לנו ברירה שזה בא מתוך ייאוש, אלא כי הקדוש ברוך הוא ככה חפץ לגלות את עצמו דרך הממלכה האדירה הזאת שנקרא הממלכה הזאת של מידת המלכות. כי הרב אומר, במידה מסוימת להבין את המציאות ניחוחה, אבל בקרבנו פנימה, כמו שהרב אמר אותך שזה כהנה, הקרב סובייקטיבית היא עוד הרבה יותר מאשר מה שהם מחוץ אלינו. כן, כמשל המפורסם של המהר"ל, שבלעם ידע את מה שהקדוש ברוך הוא לא מנבא עמו עכשיו, אל עתיד, אל נבוא עמו בעתיד, ומשה לא ידע אלא רק מה שהקדוש ברוך הוא מנבא איתו עכשיו. שזה נראה בהקשר הפשוט, שבלעם יודע יותר מהקדוש ברוך הוא. אבל המהר"ל שמביא את המשל של המלצר והשר של המלך, שהשר של המלך לא יודע מה אמור להיות במשך הסעודה, לעומת המלצר שנמצא כבר מאחורי הקלעים במטבח, והוא רואה את כל ההפתעות שנכונו במשך הסעודה. אז לכאורה הוא יש לו אידאה יותר אובייקטיבית, כמו בלעם, שיודע דת עליון, שיודע גם מה שקדוש ברוך הוא מנבא, אבל הוא לעולם לא יחווה את הסעודה עצמה, את הסעודה המלכותית, עם כל התזמונים המיוחדים שלה, עם כל ההפתעות המיוחדות שאמורות להשתלב בה, עם כל האות שלה, אולי הוא לא יראה, כן, או למשל, אחרי שאדמון פסץ למביא, על ההבדל בין הכפר לבין הקבלן שרואה את הארמון של המלך. שהקבלן ישר אומר, יש כאן 816 חלונות, יש 80% מתוכם הם במבנה כזה, 20% במבנה אחר, יש כאן 20,000 לבנים, מתוכם 13,000 לבנים אדומים, וכו' וכו', זה מה שהוא רואה. והבן כפר אומר, וואו, איזה ארמון, מי ראה יותר את הארמון של המלך, הקבלן או בן הכפר? יש צד שהכל כוון כלפי בן הכפר, הכל כוון כלפי ההכרה הסובייקטיבית, אבל היא אלה הכל כוון, הוא רואה את הדברים הרבה יותר נכוחו, ולכן בקשר מסתם דקן, מה שהרב כאן מאוד מאוד, בממה שלנו, יפאר מאוד מאוד את העולם הסובייקטיבי, זה לא מתוך איזשהו ייאוש, טוב, אין בעירה, אלא לדען מה שנברות, ואפילו אני אומר בדרכים ובכים, אפילו לא הצניעות והענבה שאין לנו להתעסק בלכות עצמה אלא בדרכי התגלות שלו, אלא זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רצה לעורר את הקשר שלו אל המציאות עצמה דרך כל הגילויים האלה, ולכן יש קודם כל ממלכה כזאת הרבה מעבר לאדם הפרטי, מעבר לאדם הסובייקטיב, האדם הכלל אנושי, כמו שאמר אומר, יש מערכה כזאת שקשורה לעולם הדעת הזאת, ויש את המשמעויות שהולכות ונבנות ממנה, שהם אלה שקשורים לתוארים המתייחסים אלא הסכם לתוך הדברים. אבל מכיוון שאנחנו מבינים שהכל כאן תוכנית אלוקית, אז ברור שמה שנותן נשמה לכל התהליך הזה, זה האובייקט עצמו שמסותר בתוך הדברים האלה, אותו כל מסתתר שהוא זה שסוף סוף גנוז ומעביר דרך צורת ההסתכלות הסובייקטיבית, מעביר בה את האור הפנימי. אז ודאי שהמשקל הפנימי של דבר מסוים הזה, שאנחנו מסוכים גם בדברים אמיתיים, בדברים כאלה שדרכם הקדוש הוא את הרצון העמוק שלו הולך ומעביר דרכם. בהקשר הזה, כן, כן, כן.
מה שאנחנו מדגיש על המלכות, השגה עצמית, אבל גם לא של העצם, זה בסוף
דרך המלכות. זה עובר דרך המלכות, אבל מה? כן.
מה ההשגה הכפולה אז באמת?
כמו שרק אמרנו, כמו שדיברנו גם הרבה שנה שעברה באורות הקודש, שכל מושג המלכות, נוקבה, זה אין נקבה בלי זכר, ואין סובייקט, שזה בצורה מילולית הכוונה, סובייקט הכוונה, נושא, בלי שיש את המושא שאותו הוא נושא על גביו. אין מראה שאם אין דברים אחרת שאותם היא רואה. כל המושג הזה שנקרא סובייקט בצורה סמויה גונד בקרבו את הידעוד של האובייקט שמשתקף דרכו כאילו. בהקשר מסוים זה כאן, מידת המלכות היא כל כולה שם אלוקי. בהקשר מסוים זה כאן, לכן ההתעסקות במידת המלכות זה בעצם לראות דרך סדרי החיים אלה את הגילוי של מקור הכל שמתגלה בתוך תנועת החיים המיוחדת הזאת. אז לכן אני רק כל מה שאנחנו אומרים, יש כאן שפה כפולה. כשאתה מפרט אותה, מדבר אותה בהקורות שכליות, היא כולה מידת המלכות. אבל זה, כי יש בנו איזושהי גבתנות, שבחינתנו כל מה שלא נכנס בשכל הוא לא קיים. אבל כמו שהרב אומר, יש את הראות הדליבה, יש את הרגש, יש את הצד הפנימי שמעדה דרכה, שהוא ורק הוא זה שיוצא כאן את המשמעות האמיתית, שבעצם אומר, היא מכוונת, ככה היא חייבת להיות. זה דבר שאדם לא יכול לומר אותו במילים, כי כל מילה שהוא יאמר, כמו שהרב אומר, את תורה שבכתב נפגשים בצינור העליון של שבתנו, תורה שבעל פה נפגשים בצינור השני, וכמו שרבי דוד אומר, מעולם לא נפגש אדם תורה שבכתב. כי אתם נשארים נפגש, זה כבר תורה שבעל פה. אבל בצורה עמוקה פנימית, כל הזמן אנחנו נפגשים בתורה שבכתב. זה מה שהרב אמר באיגרת, בזה שאנחנו לא שוללים אותו, כבר הכל חי וקיים. הדבר המסוים הזה הוא קריטי, זה לא רק לדעת שבאמת זה ככה, אלא לכן בעצם זה אומר, מה ייתן לכל הקוטות הסובייקטיביות את המשמעות שלהם, או מה ייתן לנקבה את המשמעות שלה, כי היא קשורה לבעלה, כי הסובייקט קשור לאובייקט, וזה לכן העמדה הפנימית של הראות הדליבה, שהיא כל הזמן חייבת דרך הדברים לבוא ולומר, מתי יבוא וראה פני אלוקים, כי בעצם, כי כל הסיפור שלה זה שהיא גילוי של הדבר הזה עצמו, ובצורה אמיתית זה חי בקרבה, זה מה שמחולל בקרבה, זה העמדה הפנימית צריכה כל הזמן להיות מכוונת אל הדבר הזה עצמו. ואם היא לא תהיה מכוונת אליו, אז הכל הפך להיות דליל ריק מתוכן ואיבד את המשמעות העמוקה שלו.
זאת השאלה, הרב מאוד עיקר דווקא את המבט, את הנקודה, את המבט הסובייקטיבי, כשהוא במצב המתוכן שלו, אבל כן, הדגש, מה שהקדוש ברוך הוא רצה במציאות, זה הצמיחה של הנוכחות ההתגלות האלוקית בתוך המבט הסובייקטיבי. ובפשט ראינו שדווקא הצד האובייקטיבי הלא מגוון, יש לו
בחינה
עיקרית.
ברור, כי בסופו של דבר
עיקרית,
הכוונה, למה חשוב, נגיד ככה,
עיקרי כיסוד להכל, או עיקרי כזה העניין, ולא
ההתגדנות. עכשיו, אני כבר צריך להגיד, הרי יש כאן סתירה, או לא יודע, מצד המשך המאמר, כי בשורות, בתחילת המשפט השני, הרב יום פרש אומר, ש... המחשבת רואים על השטח הנמוך, היא כבר מבחינת שהנבחר, שבסק חושב שכלה, יש לנו תלך לזהון מצד יחוסם לה. אז כאן הרב אמר שהנבחר שבעסק חושה יהיה מצד התוארי החיזיון. וכל אמר יקרת החיזיון תלוי בעצם עניינו. כמובן שקודם כל יש כאן טעות לשונית. הנבחר לא משמעות the best, אלא the choice. כן, אני אגיש שתבינו, הבנתם מה התכוונתי לומר, כן? הנבחר כאן, ומה אדם צריך לבחור? אני מבחן בין הגדרת התפקיד לבין הגדרת המהות. הגדרת התפקיד, כמו שאמרת, למה הקדוש הוא חולל אותנו? כי הוא רצה לגלות את מידת המלכות. ומה אדם יכול לחדש על פני אלוקות? בכל המידות אחרות אין מה לחדש. הם כולם כבר בעצם ביטויים של אלוקות עצמה. הדבר היחידי שאותו אנחנו יכולים לחדש, כמו שמשה אומר למלאכים, תורה למלאכם, זה איך תורה מופיעה בארץ. זה לכן התפקיד שלנו, השליחות שלנו, ושמה כל עיקר העיסוק הגלו של נסוק. אבל למה זה חשוב? כי בזה אנחנו מגלים את הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז מלא בעמדה הפנימית, לא רק בשאלה מה באובייקטיב יותר חשוב, אלא מה לנו יותר חשוב. זה חשוב דרך הדבר הזה לגלות את הקדוש ברוך הוא בעצמו. עוד פעם, הצלם מתעסק רק בתמונה שלו, אבל מה חשוב לו? לראות את הדבר עצמו. אז מלא בהקשר מסוים כאן... גל, בסדר? אתה רוצה לשתות מה? אין שמיים שלא נגעתי בהם. כן, תפך בכל. תשתה, תשתה, נגיש יותר. אני אומר משהו מאוד מדהים, כי קשה לנו להשתחרר מהגאווה השכלית שלנו, שכל מה שאנחנו לא חושבים, מבחינתנו לא קיים. אנחנו מבינים שיש בנו מערכות חיים הרבה יותר עמוקות, שהן קשורות קודם כל, ודאי לעלמודה שלנו, אבל הן משתקפות גם בריאות הדליבה שבנו. שאם היא לא כל מה רוצה, מתי יבוא וראה פני אלוקים, ולהבין שכל הסיפור של הסוי שלנו, נגיד ככה, כי זה עבודה שהיא צורך גבוה, כי בזה הקדוש הוא מגלה את שמו בעולם, אז בגלל הדבר מסוים הזה, אנחנו קצת חוטאים, גם, ולא נראה בצורה נכוחה את כל העולם הסביבתיים שלנו. לכן מאוד חשוב לרב לומר, מה נותן את היקר? מה נותן את את הפלא, את היופי לכל המחות האלה? כי זה דבר אמיתי, כי זה דבר אלוקי, כי דרך הדבר הזה ניצץ משהו אלוקי, ואחר כל מה שאנחנו אומרים הוא תמיד יהיה בסוף שבר, לא יבטל לגמרי את כל מה שבית קיים כאן, כי הסובייקטיביות היא קצה כחול של משהו יותר גדול, ואם אנחנו לא נפתח על הדבר מסלם הזה, אז הכל יישאר נטול חיים. אולי כדי להבין את זה, רק איך אני בחד את הזמן, אבל אני נותקתי עם גדרי הזמן, אני וגל ביחד שתינו כבר במקומות אחרים. מה זה איך? אני כן חייב, אז רק לפחות דבר אחד לומר, הביטוי יקר אצל הרב הוא תמיד, כן, יקרא את החיזיון, ביטוי שבצורה עקבית אצל הרב, אבל נראה שזה גם, אין לי גם בדפי מקום כאן, לפחות רק אביא מקור אחד כאן, פעם בא אולי נראה לי דרך המשך הדברים, תמיד יקר זה הפנייה של הרב אל העצמות, מה זה? זה בדף 2, בסדר? אבל יש כאן כבר כאן, אפשר לראות כאן בספר שלנו כאן, בעמוד מבית לפי זכרוני, עמוד סמך בית, סליחה? לא, מבית, אני חוזר בעוד פעם מבית, הרב כותב, כן, עד שמפורסם צריך להקבלה והמינים מאז, זה קורא בשם עין, זה חושך את התחלת המושכלות הנצלות, אתה אומר את זה בצורה עשירית בערך, כמה שעות לפני הפסוק, אם אחד מכוח, אם אחד נראה אור, זה קורא בשם עין וחושך את התחלת המושכלות הנצלות עצם תותן בצורתן האמיתית, והוא הרגש הכה, המסגב, שהוא יקר מצד רוממות הנושא מכל רגש בעיר שבעולם שהם מוגבלים. כי עמך מקור חיים ברוכה נראו. אז הוא אומר, יש את התחלת המושכלות מצד צורתן האמיתית, שהיא באמת נקראת עין וחושך. כי כלפינו היא לכאורה היא עין. אבל העין הזה אנחנו יודעים שכל העולם מברא יש מעין. מכנה אותה שהיא הרגש הכהה. המסגב שהוא יקר מצד רומות, רומות הנושא. יקר זה יקר מחוכמה ומכבוד, שכלות מעט. שיש את החוכמה והכבוד שזה קשור יותר כבר לסדרי הגילוי שהקדוש בעולם. ספירת החוכמה שהיא השיטה האלוקית והכבוד זה בגימטריה למד ב', זה הבינה, סדרי התגלגול שלנו. אבל יש משהו שהוא יקר מחוכמה וכבוד, שנותן לזה יקר כמו, נותן לזה את המשקל, יקירי. מה נותן את המשקל לכל המציאות כולה? זה אותו עין. בהקשר המסיים הזה כאן, זה לא רק ידיעה שמצד האמת הדבר הזה הוא הכי חשוב. אלא גם אם לא נייקר אותו, אם לא נבין שהוא עומד במרכז, אז הכל לא קיים. את הדברים האלה רק לסיכום הלימוד של היום, זה הדברים החריפים שהרב כותב במאמרי הראייה, כן, במאמר על דעות השם ועל מלחמות השם, לאדם שאני קצת עכשיו בזהירות, במבוכה, תמיד ככה קיבלתי מרבותיי, שהוא אדם שאחר כך היה לו הרבה עימות עם הרב, ואחר כך הגיע לדרכים הכלכלות, והרב מנסה כאן בדרכיו האחרונות להציל אותו, 10 פעמים הוא קורא במאמר לו בני, ויש מהר"ל בסוף של הרב יהודה, ש10 פעמים קרא דוד המלך לאבשלום בני, כדי להציל אותו מדינה של גיהנום, אבל אני אומר זה בזהירות, כי בזמן האחרון שמעתי, אני צריך לבדוק את זה, שזה כן, הנמען איתו היה אדם, שאחר כך כן הלך בדרכים ישרות, אז אני קצת נזהר מלומר את הדברים האלה, אבל הרב כאן בעצם מתייחס למה שהוא הבין מהמאמר, שהמסר של המאמר הוא, שאנחנו, אין לנו עסק באובייקט, אלא רק בסובייקט, עד כדי כך שכל ענייננו הוא להיות מרוכזים רק בעולם הסובייקטיבי, ואולי אפילו, אני אגיד את זה בצורה קצת חריפה, אולי אפילו באיזושהי ספקנות, מי אמר שבכלל יש אובייקט, אבל זה לא מטריד אותנו, יקר עולם הסובייקטיבי, ככה אותו אדם קרא את המאמר. והרב מתחיל את האיגרת שלו מהמילים אס אני להשיבך. לכל מי שבקיא בספר האיגרות זה פתיחה חריגה. אני זוכר רוב האגרות, מצער אני מרוב תרדותיי, שכמה שבועות מתבחנת לידי, ועכשיו מצאתי איזה פנאי לפנות עליהם. כאן הרב הבין שיש כאן SOS, איזה קריאת זעקה מהירה. הרב כאן, בכל האגרות הזאת, הוא מתחיל בצורה מאוד מאוד מלמדת זכות, אבל לאט לאט הטונים של הרב והבירור הנוקב של הרב הופכים להיות מאוד מאוד נוקבים כלפי אותו אדם שהין ככה לקרוא את המאמר. אומר הרב, כאן רואה שהוא יוצא מלב פצוע, ראשית דבר צריך אני להגיע בשולחן. שחדרת המצלצית השגלת המנשר קראתי בדבריי, שחטיבתם עם החלט של ישראל היא בתור עם המתייחס לאלוקות, לא לעצמיותו, כי אם לדרכיו. כן, זה המשפט התמים שהוא ככה ספג מהמאמר, שמה הבשורה שעם ישראל שלנו תחסים לעצמיותו, כי אם לדרכיו. על המשפט הזה הרב לא יכול לסלוח לקריאה כזאת של המאמר. השלילה של לא לעצמיותו איננה צודקת, זה אמירה עוד רכה. אנוכי אינני רגיל להבליט רק את הסכון הסון נמצא בהקצנה של רעיון אלוקי שהוא פנייה רק לעצמות בלא האידיאליות. אני כבר אומר לרב מאוד מאוד חשוב כן להשביח את כל העולם הסובייקטיבי, וזה ודאי יהיה המשך המאמר מכמה סיבות כמו שבנו, כדי לא לזהם את ההריגה לעצמות למושגים הקטנים שלנו, שזה לא לפגוע בו, ויותר מזה, מה שמקודם רמסי, לא לפגוע בשליחות שלנו בעולם. אם הקדוש הוא יצא בנו את הכישרון מיוחד ככה לראות את העולם, כנראה שיש לו דבר הזה תפקיד, אז נמעל בתפקיד שלנו, אם אנחנו ננסה לברוח מהמשקפה המיוחדות שלנו. אז בין מצד לא להקטין את את העצמות האלוקית במושגי המלכות, אבל בין מצד בצורה פוזיטיבית לתת למידת המלכות את המקום שלה, אז זה ברור שבאמת יש כאן חשיבות גדולה מאוד שהרב הרבה מרחיב עליה בהרבה מקומות, כשפונה רק אל עצמות ולא דיאלות. אבל לפנות אל דיאל אלוקי בלא קישור לעצמיות ערן סוף, כמו שהרב הגיעת מדלת כתב שזה קאנט בלי זרע אברהם הוא אבי, אומר הרב, זהו אבסוד גמור ואי אפשר, כי בין אור חיים הכל נופל ונובל. אם אנחנו ניתן מענה רק לעולם הסובייקטיבי בלי האורחים שיחיה אותו, אז הכל ינבול, אין מקום שמנו נינק, אין שום אידיאל חי וקיים מציאות בלא שפע חיים של אור עצמות אלוקית. הנובע תמיד מכם, אדם, כל החיים של אמונה בהירה, מעוז החיים ואור עולם, נקודה. אז התחיל מי, זה לא מוצדק, הרב בשביל קצת יותר חריף, זה אבסורד, והרב עכשיו כבר משתמש שם בתותחים יותר חריפים. רק מן החושך של המבטא הזה לבדו, שלא על עצמות כאילו זכר של אותו פירוט תיכוני בין העצמיות והדרכים, הנשמה כולה משתוממת ומתחשכת, וכל האידאלים נמוגים הולכים להם, ואדם היחיד החברתי נשאר כגולם בלי נשמה, ואין פרקס בו כי אם קורתו והחיים המכניים, שמרוצת אדם עושה אותם בכוחה טכני, שהעולם כולו חוזר לדול לטוב ובואו. כן, כי אם אתה נותן משקל בנפש שלך רק לסובייקטיביות בלי להיות מקושר למה שמסוד הכל, אז הרב אומר, אז הכל הופך באמת להיות רק אוורירי וסובייקטיבי, ובסוף הכל פרקוסי חיים עלובים כאלה שבסוף כולם יתפרעו. לא כן יקירי, לשנן אנו צריכים תמיד, שיסוד הריקנו הטבעית הפנימית, שהיא כל החיים שלנו, כל הבעייתנו היא דווקא הריגה אל העצמיות אלוקית, שגרינה זעיר נתון שבת האדם גם היותר ילדותית, שזו הסוגיה שנדבר בפעם הבאה, אלא שחסרת הערת הדרכים, שכן נשוממה ביחס להערת החיים התרבות הנשית, הולך בסלעה על ידי הופעת שכנול לדת, וזה מהגילים שלכן צריכה הרבה את הגיבוי של כל מחות האלה. אבל כן, זה מה שהם מביא איתה לדווקא בו, אני קצת מדלג בהמשך, אשר כן אין לך, תראו, זה חמש שעות אחר כך, וזה כבר הכי חריף, אשר כן אין לך דבר, המחריב כל כך את העולם, המהפש את האוויר הטהור של הדיאל תוקית ממלא בו את העולם, כמו הרש הכסל של התפירה בעצמית אלוקית, שהיא הדיאל יותר אידיוטית, המוצאת בקום בלב הגרועים מהמון המולל, שהוא שוטף רק בתרבות הסוסיות יותר פרועות, שזנות יען ורצח מעולות בקצב צפונים וגרעת אלולים. ועכשיו הרב בשורות האחרונות קצת אומר, טוב, אז איך נפתח את היחס של העצמיות, אם ההכרה שלנו היא כבולה, אולי טוב שכך, באחריות שלה אל מידת המלכות. אומר הרב שלושה דברים, אך, עמל התורה, דבר ראשון, ועמל התורה מדגיש לא ללימוד התורה, אלא עמל התורה, שאדם שוקד בתורה, יש את הצד הלמדני ואת החידושים שמתחשים תוך כדי הסוגיה, אבל יש את עצם העבודה הזאת שבאותם רגעים הוא נמצא בעולם אחר לגמרי, הוא בהוותה תסגה תמיד, איזו התמכרות סמויה שיש לו אל מה שעומד בעומק יסוד התורה, זה דבר ראשון. יושר המידות ותרומות הנשמה על די שירת קודש של תפילת ישרים, שזה גם כל סוגיית התפילה, שכל סוגיית התפילה, מי כאשר אלוקינו וכל קוראינו אליו, כמו שחז"ל אומרים, אליו ולא על מידותיו, שבתפילה האדם מעורר, מפתח נותן ביטוי לכמיהה העמוקה של בת מלך להביאה את הפנייה העמוקה הזאת אל הרגש העליון שעומד בסוד הכל, ובהקשר מסוים לכאן, בלי שיש את התפילה של קרום זלות לבני אדם, דבר שעומד ברומו של עולם, אז כל המערכות האחרות הן הופכות להיות שוממות, כן, בצירוף מעשים טובים בידי יום ביומו. והרב כאן כן מדגיש שבצד שני, שלישי, צריך כמובן גם לדווקא בו מהו חום ותר חום, לגבות אותה בצורה שלא תהיה חלילה בריחה לעצמות, אלא כן תתגבה גם בתור המשכיות אל החיים. אבל כמובן שהסיבה של מהו חום ותר חום זה כדי זה לדווקא בו, להראות את השיקופים של העצמות כפי שמשתקפים בעולם שלנו. בעצם הרב כאן דיבר על תורה, עבודה וגמילות חסדים, כן? הם לאדם כתריל לפני פורענות הממיות הזאת. אדם תשאיר את ידעו כל מלאך הנפשי, שעד ילומקים הרשם הדינה, מד מקורם החי, באלוקים חיים. כן, זה רק היה חשוב לנו כאן לחדד, שבכל הבמה כאן הרב, מה שמחיה את הכל, זה יקרת החיזיון, זה היחס הפנימי, זה הריגה של הרעות הדליבה, שהיא נשאת ברגש העליון, הכאה כמו שהרב כנה אותו, והיא נעזרת מה שפעם בא נבין גם בדרך העומד של המחשבה הרמה, שהיא מורדת את היניקה ממקור הכל, אבל כל מה שהרב מדבר בעריכות גדולה על המבט הסובייקטיבי, זה לא מתוך אילוץ ותאונה וקוצר המשיג או עומק המושג, אלא כי ככה הקדוש ברוך הוא רצה לגלות את עצמו בצורה של סובייקט, בצורה של כלי קיבול שככה חווה אותו, ולאור זה הוא ברא בנו גם חושים וגם מחשבות וגם סדרי אידיאלים מוכנים מיוחדים שקשורים לנפש המיוחדת שלנו, שהיא זאת שתגלה את האור האלוקי דרך הסדרים המיוחדים האלה. אז הפעם הבאה אנחנו נראה את הביטויים של היחס אל העצמות כפי שמתקיימים ברגש העליון, בעומד, שזה בעצם סוגיית ההשערות, ובסוגיית הילדות. אז זה בעצם, כן, מה זה איך?